קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, יום אחרון של שידורינו השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב איתמר אלדר, שיעור בסיפורי רב נחמן.
שלום לכולם. בסוף השיעור הקודם עמדנו על נקודת התפנית שבה בת המלך אילצה כביכול את המשנה למלך להיות מעורב, כאשר היא הטילה עליו משימה שדרשה ממנו להגיע לאיזושהי התבוננות פנימית, לאיזשהו חיפוש, לאיזשהו מסע של געגוע, כדי שבסופו של דבר מתוך הגעגוע הזה הוא יוכל להוציא אותה, כלומר שהמהפכה, השינוי, המציאה של בת המלך אמורה להתרחש באופן פנימי אצל המשנה למלך, ולא במציאות האובייקטיבית החיצונית. סיימנו את הפסקה האחרונה, ששם הטילה משימה בת המלך על המשנה למלך, ואמרה לו שיבחר לו מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה, וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן, כל המעט לעט והלך ועשה כן. עמדנו על כך שבעצם בת המלך מטילה על המשנה למלך לעבור תהליך של התעוררות של געגוע ושל אהבה. דימינו את זה ליום שלפני החתונה, שאי אפשר לאכול, שאי אפשר לישון, שנמצאים בציפייה דרוכה. ובעצם זה התהליך שצריך לעבור המשנה למלך. היום נקרא את ההתמודדות של המשנה למלך, של האדם, עם אותו התהליך. ונתחיל. ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה ולא היה ישן, ועמד והלך לשם. והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד. והיה מתאווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם, ותכף שאכל התפוח, נפל וכתפו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד. והיה המשרת מנער אותו, ולא היה נאור כלל. אחר כך הקיץ משנתו, ושאל להמשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. והיה מצייר עצמו מאוד, והלך לשם ומצא אותה, והייתה מצטערת לפניו מאוד, כי אילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. אומנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד. וכן תשוב לבחור לך מקום, ותשב גם כן שנה כנעל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול. רק שלא תישן ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. והלך ועשה כן. ביום האחרון היה הולך לשם, וראה מעיין הולך, והמראה אדום והריח של יין. ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין, וראוי שיהיה בו מים, והמראה הדמומית והריח של יין? והלך וטעם מהמעיין. ונפל וישן מיד כמה שנים, עד 70 שנה. והיו הולכין חילות רבות עם השייך להם מה שנוסע אחריהם. והמשרת התמין עצמו מחמת החילות, אחר כך הלכה מרכבה והגלות צו, ושם ישבה הבת מלך. ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו והכירה אותו. והייתה מנערת אותו מאוד, ולא ננער, והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה יגיעות ותרחות גדולות מאוד, שהיו לו זה כמה וכמה שנים, כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאנו, ואיבדו. והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן, ואיני יכול לצאת אחר כך. לקחה פצ'יילה, מטפחת, מעל ראשה, וכתבה עליו בדמעות שלה, והניחה אצלו, ועמדה וישבה במרכבתה ונסעה משם. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה, ושחילות רבות הלכו שם, ושהייתה כאן מרכבה הנעל, ושהייתה בוכה עליו, ותצועקת שיש רחמנות עליו ועליה כנל. מתוך כך הציץ וראה שאף הצ'יילי מונחת אצלו. ושאל מאין זה, והשיב לו שהיא כתבה עליו באדמעות. ולקחה, והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות האותיות. וקרא מה שכתוב שם כל קובלתה וצעקתה כנל, ושכעת איננה שם במבצר הנעל. כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאיני. אם כן, המשנה למלך יוצא לקיים את מה שהיא מבקשת, ובעצם הוא מנסה פעמיים, ופעמיים הוא נכשל. אבל ננסה להבין מהם הכישלונות. יש פה שני חטאים, יש פה שתי נפילות. הנפילה הראשונה היא אכילת התפוח. ראה את התפוח, ואותו תפוח הוא תאווה לעיניים, ואכלו וכתפתו שינה. החטא השני הוא חטא היין, הוא שותה מן היין. רבים מהפרשנים שמפרשים את הסיפור חושבים שבעצם התפוח והיין מזכירים שניהם את חטאי האדם הראשון ונוח. האדם הראשון חוטא באכילה מעץ הדעת, לא ברור בדיוק מה היה הפרי, אבל הוא אוכל בכל אופן מעץ הדעת בגלל התאווה לעיניים. גם הביטוי הזה, תאווה לעיניים, מופיע אצל האישה בחטא האדם הראשון ומופיע פה. והחטא השני אולי הוא חטא שחרותו של נוח, שנוטע כרם ושותה מן היין ומשתכר ומתגלה באוהלו. ואפשר לראות בעצם בשני החטאים האלה מעין תיאור של ההידרדרות האנושית מבריאת העולם והלאה. אבל נדמה לי שאם נדייק בחטאים יותר, אז אולי נוכל לחשוב על רעיון אחר. נתחיל בחטא הראשון. החטא הראשון אכן הוא תאווה. החטא הראשון נובע מהעובדה שבאותו היום האחרון הוא רואה אילן וגדלים תפוחים נעים, והוא מתאווה לעיניו מאוד. והוא אוכל מן התפוח ונופלת עליו שינה. השינה היא גם שינה מעשית, אבל היא גם שינה סימבולית. מה היא בעצם שינה? שינה היא סוג של היעדר געגוע, של היעדר השתוקקות. אני ישנה וליבי ער, מדגישה הראיה בשיר השירים, שלמרות שהיא ישנה, ליבה ער. וגם הערנות הזאת מסתברת לא מספיקה, כך מסתבר כאשר דופק הדוד. השינה בעצם היא סוג של חוסר מודעות. השינה היא סוג של חוסר תנועה. התעוררי, התעוררי, בן אדם מה לך נרדם. המקום של השינה הוא בעצם מקום של היעדר אהבה. הוא בעצם מקום של היעדר תנועה, היעדר חיים. והאכילה מעץ התאווה, מהתפוח, בעצם לא רק שהיא יוצרת את שנתו של בן המלך, של המשנה למלך, אלא נדמה שהיא בעצם גם חושפת את שנתו. העייפות במידה מסוימת היא סימן להיעדר געגוע. וגם האכילה מעץ הדעת, מאותו העץ, מעץ התאווה, לא מעץ הדעת, אנחנו נראה עוד בהמשך, שעץ הדעת אולי יכול להזכיר אולי דווקא את החטא השני, אבל האכילה מאותו תפוח היא אכילה שהיא בעצם ביטוי של היעדר געגוע, של היעדר השתוקקות. כשאדם כל כולו נתון באהבה, נתון בהשתוקקות, כלפי מושא אהבתו, אם זאת הראיה, אם זאת הידידה, אם זה הדוד, כשאדם נתון בגעגוע ונתון בהשתוקקות, הוא לא מתאווה לשום דבר. אין מקום לשום תאווה. אין מקום לשום דבר אחר. מפני שהגעגוע, מפני שהאהבה, מפני שהכיסופים ממלאים את כל ישותו של האדם, את כל המהות של האדם. כשאדם מתאווה תאווה, אולי מלמד אותנו רבי נחמן, זה לא החטא, זה התוצאה כבר. זה האינדיקציה על היעדר געגוע. לו היה מתגעגע, כפי שציפתה ממנו בת המלך, לא היה שם לב בכלל המשנה למלך לעץ, ובטח שלא היה מתאווה אל התפוח. אם כן, החטא הראשון שמוביל אל השינה ונובע מן השינה, הוא החטא של היעדר הגעגוע, של היעדר ההתאוות, כפי שנטבע מן האדם, כפי שנטבע מן המשנה למלך. וההיעדר הזה של ההתאוות אל בת המלך יוצר התאוות למשהו אחר. כאשר מגיע בכל זאת אותו משנה למלך אל בת המלך, אותו האדם, הם חווים ביחד את התחושה של החמצת השעה. הם חווים את העובדה הזאת שרגע אחד היה חסר. בשביל אותו הרגע. נכון שקשה מאוד. ואז יצר הרע מתגבר, אומרת לו בת המלך. אבל זו החמצה של רגע. מה היה חסר שם באותו הרגע? בעצם בת המלך מבקשת מהאדם את ההתמסרות הטוטלית. וזה מה שהיה חסר. לא הייתה שם התמסרות טוטלית. בעצם היא מבקשת ממנו תנועה מוחלטת של התמסרות. תורת המוסר מתארת מסכת שלמה של עבודה על התאוות. מסכת שלמה של מלחמה בתאוות. נדמה שאצל רבי נחמן המסלול של ההתגברות על התאווה הוא מסלול אחר. הוא מסלול של התמסרות. כשאדם מתמסר לריבונו של עולם, אין לו תאוות. רבי נחמן בילדותו נלחם מלחמה נחרצת בתאוות. מסופר עליו שכשהיה רק ילד בגיל 6, היה נוהג לאכול בלי ללעוס. ישר היה בולע. כדי לא להתאבות לאוכל, כדי להתגבר על מידת התאווה של האוכל. אבל מסופר גם שכשרבי נחמן הגיע לגיל מבוגר, הוא נגמל מן המנהגים האלה, והוא חשב שלא צריך אותם, ולא בגלל שהוא חשב שההתאבות לאוכל היא לגיטימית, אלא מפני שהתנועה של האהבה לריבונו של עולם, של ההתמסרות לריבונו של עולם, של הגעגוע המוחלט לריבונו של עולם, היא ממילא מסיחה את הדעת מן התאווה. היא לא מותירה מקום, לא מתירה חלל פנוי, אלא תאווה להתאבות. וזוהי החמצת השעה, שבאותו הרגע סי, שבו היה אמור המשנה למלך להתמסר באופן מוחלט, לאהוב באופן מוחלט, לא לאכול, לא לשתות, להתגעגע. ברגע הזה שהיה חסר משהו בהתמסרות, מתוך הפתח הזה נכנסה התאווה. זהו החטא הראשון. אבל יש כאן עוד חטא, וזה החטא השני, החטא הנוסף. וכאן צריך לדייק היטב. אם נשים לב, אין פה תאווה. כשהולך המשנה למלך באותו היום האחרון, שגם היה מותר לו לאכול, רק לא לשתות יין, ורק לא לישון כי השינה היא העיקר, כמו שאמרנו גם לפני כן. השינה היא הסימן להיעדר הגעגוע, ומזה צריך להימנע. וכשהולך המשנה למלך, בדרך הוא רואה מעיין שהמראה אדום והריח של יין. וכמו שכתוב בסיפור, שאל את המשרת, ראית שזה מעיין וראוי שיהיה בו מים והמראה הדמומית? ואז הוא טועה מהמעיין. רבי נחמן לא מדבר פה על תאווה. רבי נחמן לא מדבר פה על כיסופים אל היין הזה, על שהוא הריח את הריח והוא היה ריח שעורר בו את תאוותו, שהוא ראה את המראה והמראה היה תאווה לעיניים. בעצם המשנה למלך נתון פה בשאלה. יש פה מראה מוזר, יש פה מראה שדורש פשר. מצד אחד מעיין, מצד שני צבע אדום, מצד שלישי ריח של יין. זה נורא מסקרן. מה זה הדבר הזה? הוא לא יודע. הוא רוצה הסבר. והוא טועם. הוא טועם כדי להבין. הוא טועם לא בגלל התאווה. החטא השני הוא לא תאווה ליין, אלא הוא סקרנות. החטא השני אולי הוא הרצון לאכול מעץ הדעת טוב ורע, כמו שהזכרנו מקודם. האכילה מעץ הדעת טוב ורע, מעבר לעובדה שיש פה תאווה, שיש פה מראה שהוא תאווה לעיניים, יש פה גם רצון להיות כאלוקים יודעי טוב ורע. בעצם שני החטאים האלה, שתי התנועות האלה, מלוות את האישה בבקשתה לאכול מעץ הדעת. התנועה הראשונה היא התנועה של ההתאבות, כמו שראינו מקודם, מראה שמעורר את התאווה, תאווה לעיניים, נחמד העץ להשכיל. יש פה איזושהי תאווה, יש פה איזושהי השתוקקות. אבל לעומת התנועה הזאת יש עוד תנועה. הנחש מעורר את סקרנותה של האישה, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. הנחש מציע לאישה איזושהי שאלה, איזשהו רעיון שנמצא מעבר לפינה. שאליה האישה, שאל הרעיון הזה אליו, האישה מסתקרנת. אותו היא רוצה לגלות, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. זהו הסקרנות. רבי נחמן מדבר על שני פיתויים. הפיתוי של הגוף הוא התאווה, והפיתוי של הנפש הוא הסקרנות. הוא העדר התמימות, הוא העדר ההסתפקות בידיעה או באי ידיעה שאני מונח בה. זהו החטא השני של המשנה למלך. מה אכפת לך? בסדר, אז יש מעיין עם מראה אדום, וריח של יין. אבל אתה הולך אל בת המלך. אתה משתוקק אליה. אתה נחשף אליה. אז מה פתאום השאלה האינטלקטואלית הזאת שמטרידה אותך? איך יכול להיות? זוהי תופעה שדורשת חקירה. זוהי תופעה שדורשת בדיקה. החטא השני של המשנה למלך הוא חטא הסקרנות, הוא חטא הדעת. אצל רבי נחמן הנחש הוא סימן לעולם המחקרים, בלשונו, לעולם החוקרים, לאותם חכמי הטבע שמבקשים לתת תשובה להכל, שמבקשים לענות על הכל, שלא מוכנים להותיר פינה אחת של תמימות, פינה אחת של חוסר ידיעה, פינה אחת של חוסר הבנה. סקרנות אינסופית, רצון לכבוש את כל הידיעות, את כל עולם הדעת, זהו הנחש, זהו המצח נחש, וזהו הנחש של גן עדן, שמצד אחד מעורר את התאווה, את התאווה הגופנית, את התאווה הפיזית, חזל אף הרחיקו לכת מעבר לתאווה אל הפרי, והייתה גם תאווה מינית, אבל הנחש אצל רבי נחמן הוא גם התאווה לדעת, הוא גם התאווה לויהיתם כאלוקים. המרידה הזאת באלוקים מתוך הרצון להיות כמותו בידיעה, בהבנה, בידיעת הטוב ורע. זהו החטא השני. זהו החטא שגם הוא מסיח את הדעת מן ההשתוקקות. הבקשה לחקור אצל רבי נחמן היא תנועה שהיא הפוכה מההשתוקקות לריבונו של עולם. אגב, נדמה לי שהרמב״ם היה אומר בדיוק הפוך. אצל הרמב״ם, בקשת האלוקים היא מובילה אל החקירה. היא מובילה אל החיפוש, אל הדעת, אל עולם הדעת. אצל רבי נחמן זה לא כך. הדעת דווקא מרחיקה. הרצון לחקור, הרצון לענות על כל השאלות, בעצם מצננת את ההשתוקקות, מצננת את הכיסופים, מרדימה. וזה מה שקרה למשנה למלך. הוא טועם מן היין והוא נרדם. ושוב הוא נרדם מפני שהסקרנות מרדימה אותו, לא מפני שהיין מרדים אותו. מפני ששוב הוא שחד דעתו. מפני ששוב הוא ביקש איזושהי ידיעה שלא אפשרה לו להתמסר באופן טוטלי אל הכיסופים של בת המל. ושוב נדמה לי, כי צריך להעיר שאצל רבי נחמן לא מדובר פה בתוצאה אלא בגורם. השינה שנופלת בעקבות ההיעדר תמימות הזאת, בעקבות המהלך הזה של החקירה, של הסקרנות, היא לא רק התוצאה, אלא היא גם גורמת למהלך. רבי נחמן בתורות רבות מדבר על כך שהחיפוש של האדם אחר פילוסופיה, אחר הסברים, אחר חקירה, אחר דעת מיותרת, החיפוש הזה הוא עצמו נובע מריחוק מריבונו של עולם. הוא עצמו נובע עוד פעם מהיעדר השתוקקות. רבי נחמן אומר שהפילוסופיה עצמה היא ביטוי להיעדר אלוקים. היא ביטוי לסיטואציה, למצב שבו הקדוש ברוך הוא נסתר. הספקות שיש לאדם באמונה, השאלות שיש לו, הרצון שלו לחקור ולברר, כל אחד כמידתו, היא תלויה ביחס ישיר במידת הקרבה והריחוק שיש לו מריבונו של עולם. לא החקירה היא הגורמת לריחוק, אלא הריחוק הוא הגורם לחקירה. יכול להיות שאם היה משתוקק האדם אל ריבונו של עולם, אם היה אדם משתוקק אל בת המלך, הוא לא היה שם לב בכלל שהמראה אדום והריח של יין. הוא רק היה מרגיש וחש את הרצון להתקרב. הוא היה רואה אותו בעיני, אותה בעיני רוחו. הוא היה רואה את הארמון שאליו הוא רוצה להיכנס בעיני רוחו. והוא בכלל לא היה שם לב למה שנמצא בדרך, למה שמפריע בדרך. ובמובן הזה שוב רבי נחמן בעצם רואה במציאות שהאדם נתון בה כגורמת לפיתויים, כגורמת, כמפנה מקום, כיוצרת צדקים שבתוכם יכולים להיכנס גם פיתויי הגוף, התאווה אל הפרי, וגם פיתויי הרוח, הסקרנות והיעדר התמימות. בכל אופן, לאחר שתואם אותו משנה למלך מן היין, הוא נופל לשינה של 70 שנה. אנחנו יודעים ש 70 שנה של שינה זה מוטיב קלאסי מן המדרשים, חוני המעגל, סיפור על החרוב. 70 שנה זה דור שלם. כשחוני מתעורר אחרי 70 שנה, הוא מתעורר לתוך מציאות אחרת, שהוא לא מכיר בה אף אחד. ורבי נחמן רוצה לתאר פה את המצב הזה, שלאחר שהוא נפל לשינה, 70 שנה הוא ישן, והוא התעורר לעולם חדש, לדור חדש. יכול להיות שרבי נחמן רוצה לומר בדבר הזה שני דברים. הדבר הראשון שרבי נחמן אולי רוצה לומר זה על חוויית הפספוס, חוויית ההחמצה. אדם שבא לעולם לפעמים מפספס את הרגע וצריך לחלוף דור שלם עד שתהיה הזדמנות. צריך דרך שלמה לעבור, צריך מציאות שלמה, מעגל שלם, מחזור שלם, עד ששוב יוכל האדם לעמוד באותה סיטואציה. אבל דווקא נדמה לי שאפשר לומר משהו אחר, שבמידה מסוימת הוא הפוך מהרעיון הזה. ובמידה מסוימת אני חושב שהוא מתאים יותר לרבי נחמן. אותו אדם מתעורר ושואל בפעם השנייה, כמו בפעם הראשונה, איכן אני בעולם? איכן אני בעולם מזכירה לנו את שאלת היקה. כשאדם הראשון חוטא, נשאלת השאלה על ידי ריבונו של עולם, לא מה עשית, אלא השאלה שריבונו של עולם שואל, זה היקה. זה איפה אתה? כשאדם מתעורר, הוא לא שואל מה עשיתי. הוא לא מתעורר ושואל איך הגעתי לסיטואציה הזאת. הוא שואל, איכן אני בעולם? רבי נחמן בתורה ר' פ"ב, התורה המפורסמת, דע כי צריך לדון כל אדם לכף זכות, מדבר על הדינמיקה של החטא. רבי נחמן בתורה הזאת מדבר על חטא שאדם חוטא, ובעצם נכנס לתוך דינמיקה של חטא, לתוך אווירה של חטא, לתוך מציאות של הסתתרות מפני השם. העבר מכה באדם פעם אחר פעם ולא מאפשר לו להתחיל מחדש. היכן אני בעולם? אני במציאות של חטא. אני יודע בדיוק היכן אני בעולם. אני יודע בדיוק כמה נפלתי. אני יודע בדיוק כמה אני רחוק. ומהמקום הזה אומר רבי נחמן, קשה מאוד להתחיל מחדש. ה-70 שנה המתוארות פה, יכול להיות שיש בהן משהו בכדי לשים את האדם בעולם חדש, במציאות חדשה, בדף חדש. זה לא אותו עולם. אף אחד לא מכיר אותי. אף אחד לא יודע כמה נפלתי, במה נפלתי. אפילו אני אולי לא זוכר את זה. אני מתחיל מחדש. נולדתי מחדש. אני במציאות חדשה. בשבחי הרן, באותו ספר שרבי נתן מתאר את רבי נחמן ואת המסע שהוא עושה מגיל אפס עד שהוא הולך ורוכש את עמדתו הרוחנית הפנימית, הוא מתאר באופן פלאי כיצד היה רבי נחמן מחליט לקבל על עצמו איזושהי הנהגה ומנסה ללכת בה ונופל בה פעם אחר פעם עשרות פעמים ביום וכל פעם מתחיל מחדש. הנקודה הראשונה המעניינת פה זה שבניגוד לספרות השבחים הקלאסית, אצל רבי נחמן השבח שלו זה שהוא נפל 20 פעמים ביום. זה סוג הצדיק שמתואר בברסלב. זה סוג הצדיק שמתעלה. לא בעובדה שהוא לא נופל. לא בעובדה שמגיל אפס הוא היה עילוי עצום שלא חטא ולא טעם טעם חטא. אלא כאיש, כילד, עקשן, עם כוחות בלתי רגילים, ליפול עוד פעם ולקום. ליפול עוד פעם ולקום. ליפול עוד פעם ולקום. ובין כל נפילה ונפילה כזאת, אף על פי שלפעמים, כמו שמתאר את זה רבי נתן, עברו בסך הכל כמה דקות בלבד. רבי נחמן הרגיש כל פעם שהפעם זה יצליח. הפעם זה ניסיון חדש. בבחינת 70 שנה שחלפו בין הרגע הקודם שנפלתי לרגע הזה. זה לא אותו אדם. זה לא אותה מציאות. זה לא אותו דור. זה משהו אחר. יכול להיות שרבי נחמן מבקש בשנת ה-70 שנה גם לרמוז להתחלה חדשה. לרמוז לכך שאף על פי שהאדם הזה נפל פעמיים, פעם אחר פעם, הוא מתעורר למציאות חדשה. כשהוא מתבונן על העבר שלו, הוא אומר, החטא הזה לא שייך לחיים שלי עכשיו. הוא שייך לגלגול אחר. הוא שייך למציאות אחרת. אני לא אותו האדם שחטא. זה המפתח להשתחרר מהחטא ולהתחיל התחלה חדשה, אומר רבי נחמן. זה מה שנותן כוח לאותו המשנה למלך להתחיל לצאת במסע החיפוש מחדש. כאילו זו הפעם הראשונה. כאילו שהוא אדם אחר, כאילו שמי שנכשל לפני רגע, או לפני 70 שנה, שנדמים כרגע, זה לא היה הוא. ה-70 שנה הם ההתחלה החדשה. וזוהי התנועה פנימית שצריכה לעבור על כל אדם שנופל. להירדם ל-70 שנה. ולקום מחדש. לקום מתוך תחושה שהוא מתחיל עכשיו התחלה חדשה. נקודה נוספת שכדאי לדייק בה, זה המסע שעובר על ידו. אותה פמליה שבתוכה יושבת גם בת המלך. בת המלך מחליפה את מקומה. לאחר שנכשל המשנה למלך להוציא אותה מן המקום הזה, היא צריכה לעבור למקום אחר, למקום חדש, שממילא ילביש את אופי החיפוש בלבוש אחר, את הניסיונות בלבוש אחר, את המניעות שבדרך למניעות אחרות, את המסע הפנימי או הלא פנימי שצריך לעבור המשנה למלך למסע אחר. את כל הדברים האלה נראה בהמשך, כשנראה מהו המקום שאליו מגיעה בת המלך, המקום החדש. אבל היא עוברת למקום חדש, ובדרך היא מניחה אצלו נטפחת עם דמעות. קודם כל היא בוכה, וצריך לשים לב על מה היא בוכה מאוד. ועוד פעם אנחנו נדייק בלשון דברים שמתקשרים למה שראינו בפעם הקודמת. כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכול לצאת, כן, לשון זכר אבל הכוונה אליה, זוהי הבחייה של אותה בת מלך. היא קובלת עליו כמה יגיעות ותרחו גדולות מאוד, שהיו לו זה 5 שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו. צריך לשים לב על מה בוכה בת המלך. בכל הסיפור הזה, בכל הבכי, בכל הקובלנות שלה, היא לא מזכירה פעם אחת את אביה. היא לא מזכירה פעם אחת את המלך. היא רק מזכירה את התרחות הגדולות שלו. היא רק מזכירה את הרחמנות הגדול שיש עליו ועליי. זה כבר ברור שזה הסיפור. זה כבר ברור שהאהבה פה היא בינו לבינה. כלומר, ברגע אחד, בת המלך משתוקקת לחזור אל הארמון, לחזור אל המלך. השכינה בוכה על הרצון שלה לשוב ולהתייחד עם קודש הבריחו. אבל ברגע שהמשנה למלך נכנס לתמונה, ברגע ששאלת המתח עומדת פה על היכולת שלו להתגעגע, על היכולת שלו לחשוף, אז גם בת המלך, כשהיא נחשפת כבר, היא נחשפת אל המשנה למלך. המהלך, המסע שעובר האדם בניסיון שלו ללמוד להתגעגע אל השכינה, בעצם גם משנה את השכינה, כמים הפנים לפנים. וכשכל עוד המשנה למלך מחפש את בת המלך בשביל המלך, אז גם בת המלך אולי משתוקקת אל המלך. אבל ברגע שהמשנה למלך מחפש את בת המלך בשביל עצמו, ברגע שהוא משתקק בשביל עצמו, ברגע שהוא מתגעגע בשביל עצמו, אז גם הבכי שלה, הבכי של השכינה, הבקשה שלה, הכיסופים שלה, זה אל האדם. יש פה סיפור אהבה בינה לבינו. המטפחת הרומנטית הזאת שהיא מותירה לו עם הדמעות שלה, היא בעצם המטפחת שהיא מיועדת לו, שהיא ביטוי לאהבה שלה כלפיו, ממש כשם שהיא מבקשת ממנו לאהוב אותה. הבכי שלה הוא בכי עליה ועליו. הטרגיות פה זה הטרגיות של האדם, לא של המלך, של הניסיון שלא לגעת והפספוס של הרגע האחרון. ועל המטפחת הזאת כתובות המילים בדמעות, בדמעות השכינה. אחר הצער, לשם יש להקשיב, לשם צריך לחפש. תחפש בתוך המציאות, אומרת לו בת המלך, דרך הסתכלות על המטפחת הזאת, תחפש את הדמעות שלי. תנסה לראות בדמעות שלי את מה אני מחפש. תנסה לראות בדמעות שלי את המקום ששם צריך למצוא. תהיה קשוב לבחייה של השכינה. תהיה קשוב לאותם מקומות במציאות שאתה מצליח לזהות בהם את הצער, את החיסרון, את הבכי. תסתובב בעולם ותקשיב לבכי, תקשיב לצער, תחפש את החיסרון. ושם תוכל לגלות איפה למצוא אותי. הדמעות שעל ידן בעצם מגלה המשנה למלך מהו המקום החדש ששם התחבא בת המלך, אלו בעצם הדמעות של הצער. אלו הדמעות שהן ביטוי להשתוקקות של בת המלך אליו, אל המשנה למלך. והשתוקקות שלו אליה תבוא על ידי הזיהוי של ההשתוקקות שלה אליו. המקום החדש שאליו מגיעה בת המלך הוא אר של זהב ומבצר של מרגליות. היכולת שלנו להבין את המקום הזה, את ההר של זהב, היא על ידי השוואה מאוד מדויקת בין המקום החדש הזה לבין המבצר. אבל כאן בעצם נחצה הסיפור. אם עד עכשיו היה מסע אחד שעניינו להוציא את בת המלך מן המבצר הראשון, כעת מתחיל מסע חדש שעניינו להוציא את בת המלך מהמבצר השני, מהר של זהב ומבצר של מרגליות. את המקום הזה צריך להבין, ועל ידו גם לזהות את האופי של החיפוש. נדמה שבעצם הפרק הזה הוא פרק שני במסכת חייו של האדם עלי אדמות בחיפוש אחר השכינה, הקומה השנייה של החיפוש. וצריך לעמוד היטב על ההבדל בין הקומה הראשונה לקומה השנייה. את זה בעזרת השם נראה בפעם הבאה. כל טוב.